שלום לכולם, אנחנו מתחילים עם דף מ"ד במציע, שיעור של 10 דקות. אנחנו נתחיל במשנה בסוף מ"ג עמוד ב', משנה נוספת בענייני שליחות יד. ראינו דיון כבר האם צריך לשלוח יד בפועל, כלומר ממש לחסר מהפיקדון, או שמספיק לטלטל את זה על מנת לחסר. עכשיו נראה מחלוקת עוד יותר קיצונית, בית שמאי אומרים שאפילו לא צריך ליטול את זה, כלומר עצם זה שחשבת, או בראשונים מסבירים שאמרת שאתה רוצה לשלוח יד, כבר זה מספיק. רק חשוב לא לבלבל בין שתי המחלוקות. המחלוקת הראשונה היא האם צריך חיסרון או רק כוונה לחיסרון, אבל ברור שצריך לטלטל את זה, כלומר לעשות קניין. וכאן אנחנו רואים בדעת בית שמאי שאפילו את זה לא צריך לעשות. מספיק שחשבת או שלפחות אמרת, וזה כבר שליחות יד. מאיפה לומדים את זה? בית שמאי לומדים את זה מעל כל דבר פשע. דבר מספיק שהוא אמר. בית הלל אומרים מדבר פשע אני לומד שגם אם הוא אמר לשליח שלו, למרות שבדרך כלל שלוחו של אדם לא כמותו בדבר עבירה, כאן כן זה נחשב שליחות יד. ובית הלל עצמם אומרים, אני לומד את זה מאם לא שלח ידו, משמע שחייבים בפועל לשלוח יד. אז זה נושא ראשון. נושא נוסף, כדי לשלוח יד, נלך כרגע לפי בית הלל, חייבים לעשות מעשה קניין. לכן, אם רק היה לי חבית ששמרתי, ורק היטאתי את החבית ולקחתי ממנה רבית, אז את אותה רבית גזלתי. אבל את כל החבית לא עשיתי כלום, כי לא עשיתי מעשה קניין, רק אם ממש הגבעתי. עכשיו רבא בגמרא מקביל ואומר שאם רק הוצאתי רביעית, ואז כל שאר היין החמיץ, אז אני כן חייב על הכל, לא מדין שליחות יד, פשוט פשטתי. כי כשמוציאים רביעית, לפעמים חבית שחסר בה קצת, גורם לזה שכל היין יחמיץ. אז זה הערה שנייה. הערה שלישית ואחרונה, המשנה אומרת שאם הרמתי את החבית, עשיתי מעשה קניין, ונטלתי רביעית, אז אני נחשב כשולח יד בכל החבית. אומר שמואל, גם אם בפועל לא הוצאתי את אותה רביעית. שואלת הגמרא, האם להבין ששמואל סובר שלא צריך חיסרון בפועל, כמו צד אחד שראינו בדפים האחרונים? אומרת הגמרא, לא. יכול להיות שכן צריך חיסרון בפועל, כאן זה מקרה מיוחד. כי יכול להיות שהוא עקרונית רוצה להוציא את הרביעית הזאת, אבל בשביל לשמור על אותה רביעית יותר טוב לה, להשאיר אותה עם חבית שלמה של יין. אז מבחינת שמואל זה כאילו שהוא הוציא את אותה רביעית. לכן זה נחשב כבר שליחות יד, אבל בדברים אחרים יכול להיות שצריך חיסרון בפועל. הגמרא מתלבטת האם כשאני שולח יד בחלק מכסף שבתוך ארנק, אבל אני בסוף לא מוציא אותו החוצה, האם גם שם נגיד שאני בעצם רוצה להוציא אותו החוצה, אבל אני משאיר אותו כי יותר קל לשמור עליו שהוא יחד עם שאר הכסף? הגמרא נשארת בזה בתיקו, וסיימנו בעזרת השם את פרק שלישי במציע. אנחנו מתחילים את פרק רביעי של בבא מציע, פרק הזהב. הפרק עוסק בקניינים שונים, ואנחנו נתחיל בהגדרה של מה זה מטלטלין ומה זה מטבע. זה יהיה חשוב לנו להבנת הדפים הקרובים. אז יש שני דברים, יש מטלטלין ויש מטבע. כלומר, אפשר לקנות פירות, אוטו, זה ברור שזה מטלטלין, ואפשר עקרונית גם לקנות מטבע זהב. אז האם המטבע זהב הזה זה כמו פרי, זה סוג של מוצר, מטלטלין, או שבעצם זה כסף? בשביל להבין את זה, נגיד בקצרה, היום יותר ברור לנו שהערך של המטבע לא קשור לחומר שלו. כלומר, הערך של המטבע הוא הסכמה חברתית שהברזל הזה שווה 2 שקל, זה שווה 5 וזה שווה 10. בתקופת חז"ל עדיין היה שלב חפיפה בין תקופה שבה הכל הלך לפי הערך האמיתי של החומר, לבין התקופה שלנו שזה רק הסכמה חברתית. אז באותה תקופה, המטבעות היו, השווי של המטבע היה גם קשור לחומר שממנו עשוי, אבל גם להסכמה החברתית. עכשיו, היו כל מיני סוגי מטבעות שהשתמשו בהם במסחר, אבל אנחנו צריכים להגדיר איזה מהמטבעות האלה אנחנו מגדירים כמטלטלין, כלומר, עוד סוג של סחורה, כמו שאני קונה פירות, אני גם יכול לקנות יהלומים או זהב, ואיזה מהמטבעות הם הטבעה, מטבע. הם המטבע של אותה עסקה, שהם בעצם מה שהיום אנחנו מגדירים ככסף. אז אנחנו נבדיל בין פירות, שזה יהיה דוגמה למטלטלין, לבין מטבע. עכשיו, הדבר הזה הוא יחסי. כלומר, תלוי בין מה למה אני משווה. אם אני משווה פירות וזהב, אז ברור שהזהב לכאורה, נראה שזה לא ברור, הוא המטבע. אם אני משווה זהב וכסף, אז פה זה כבר לא כל כך ברור. עכשיו, למה זה משנה? זה משנה לנו לקניין, כמו שעוד רגע נראה. זה ישנה לנו גם למעשר השני, לריבית ולעוד כל מיני דברים. אז בואו נתחיל. יש לנו כלל שכסף, או בלשון שעכשיו אנחנו נקרא לזה מטבע, לא קונה מטלטלין. אם היא דאורייתא, אם היא דרבנן, נראה בהמשך, אבל מטבע לא קונה מטלטלין. מטלטלין כן קונה מטבע. כלומר, אם משכתי את הפרה, אז אתה קיבלת את הסכום שאני אמור לשלם לך, קנית את זה מיד, אבל אם אתה משכת כסף, אני לא קיבלתי פרה. כי מטבע לא קונה מטלטלין. אז לכן חשוב להגדיר מי המטלטלין ומי המטבע. אז אומרת המשנה, ביחס שבין זהב ונחושת לבין כסף, הזהב ונחושת הם המטלטלין, והכסף הוא המטבע. לכן אם אני מושך את הכסף לא תקנה את הזהב, אבל אם אני אמשוך את הזהב אתה תקנה את הכסף. אותו דבר, מעות רעות יקנו מעות יפות ולא להפך, כי מעות רעות הם המטלטלין. אותו דבר, הסימון יקנה מטבע. הכלל הוא מטלטלין קונים מטבע ולא להפך. ולכן כל עוד לא משכנו את המטלטלין, שנינו יכולים לחזור בנו. רבי שמעון אומר שלא, רק המוכר יכול לחזור בו. אבל את זה נראה בהמשך. לסיום, המשנה אומרת שלמרות ששנינו יכולים לחזור בנו, עדיין ברגע ששילמנו, אם אדם חוזר בו מדיבורו, יש עליו כללת מי שפרה מדור המבול, הוא ייפרה ממי שאינו עומד בדיבורו. נתחיל את הגמרא. אמרנו במשנה שזהב הוא מטלטלין, והוא קונה כסף, כי כסף יחסית לזהב הוא מטבע. רבי אמר את הדין הזה באמת בזקנותו, אבל בצעירותו אמר להפך, הוא אמר שזהב הוא המטבע. למה אז הוא אמר ככה ובזקנותו הוא אמר אחרת? אז בהתחלה הוא חשב שמה שקובע מי המטבע זה מי יותר חשוב, וזהב יותר חשוב מכסף. בהמשך הוא חשב שמה שקובע מי זה המטבע זה מי שיותר חריף, כלומר מה שיותר עובר לסוחר, שיותר סוחרים יקבלו אותו כתשלום עבור סחורה, וזה כסף. ועכשיו, מתחילת עמוד ב' עד סוף העמוד, אנחנו נראה ראיות לכאן ולכאן, בעיקר לטובת הצד שזהב הוא המטבע. אז ראיה ראשונה, המשנה אמרה שנחושת קונה כסף. עכשיו אם נבין שזהב יחסית לכסף הוא המטבע, אז יוצא מאוד הגיוני שכסף קונה זהב, כי כסף הוא המטלטלין וזהב הוא המטבע, אבל יחסית לנחושת, אז כסף הופך להיות מטבע, ונחושת הוא המטלטלין והוא קונה כסף. כלומר זה הולך נחושת, כסף באמצע וזהב, והכל יחסי וזה החידוש. אבל אם נגיד שגם נחושת קונה כסף וגם זהב קונה כסף, אז למה צריך להגיד לי שנחושת קונה כסף? מה החידוש? אם זהב קונה כסף, אז ברור שגם נחושת יקנה כסף. כי אם כסף הוא נחשב מטבע יחסית לזהב, אז ברור שהוא יחשב מטבע יחסית לנחושת, כי כסף הוא גם יותר עובר לסוחר, והוא גם יותר חשוב מנחושת. דוחה הגמרא, יש משהו מיוחד בנחושת. הייתי חושב, נחושת, אמנם הרבה מקומות הוא לא עובר לסוחר, אבל במקומות שהוא כן עובר לסוחר, אז הוא אפילו יותר חריף מכסף. אז היינו חושבים שאולי נחושת יהיה המטבע, כמה שמלן שלו, שכסף הוא המטבע. אז זה היה הראיה הראשונה והיא נדחתה. ראיה שנייה, אומרת הגמרא שרבי חייא גם כן חשב שזהב הוא המטבע. איך אנחנו יודעים את זה? כי רב לבא זהב מהבת של רבי חייא. עכשיו יש דין בהלכות ריבית, נראה את זה יותר בפרק הבא, שאסור לי ללוות שאה של תבועה ולהחזיר לך שאה של תבועה, כי אולי המחיר שלה השתנה. עכשיו מטבע מותר לי, כי מטבע הסכום שלו קבוע. מטלטלין הערך משתנה, אבל במטבע זה אחד מהגדרות של מטבע שהערך שלו לא משתנה. אז מטבע מותר לי ללוות ולהחזיר אותו סכום, אבל מטלטלין אסור. אז הוא לבא זהב, הערך של הזהב עלה בינתיים, והוא שאל את רבי חייא האם להחזיר לה את אותה כמות זהב, ואז יוצא שהוא בעצם מחזיר לה קצת יותר, או שייתן לה פחות בשביל שלא יהיה ריבית. אמר לו רבי חייא, תן לה את כל הסכום של הזהב. יוצא מכאן לכאורה שזהב זה מטבע, כי כמו שאמרנו, במטבע אין בעיה, כי הערך של המטבע לא משתנה. אם אתה אומר לי שהערך של הזהב עלה, זה לא שהוא עלה, אלא שכל שאר הדברים ירדו. אז הנה ראינו ראיה שזהב לרבי חייא זה מטבע, ולא מטלטלין. דוחה הגמרא, שם מדובר שהיו לו דינרי זהב ללווה בבית כשהוא לווה. ויש לנו כלל, הדין הזה של שאה בשאה שאסור משום ריבית, זה דין דרבנן, והם לא גזרו כשללווה יש כבר את מה שהוא לווה בבית, רק מאיזושהי סיבה הוא לא יכול להשתמש בו, לכן הוא לווה. כי כשזה המצב, אז ברגע שהוא לווה הוא כאילו כבר שילם חזרה את החוב. ואז ההתייקרות נעשתה ברשות המלווה, ולכן מותר לו לתת לו את אותו סכום, הוא בעצם לא נותן לו ריבית, הוא שילם לו כבר בזמנו כשהוא לווה, והמלווה הוא זה שהרוויח מעליית המחירים. ראיה הבאה, יש משנה בעדויות שמפרטת את סכומי הכסף השונים, כמה כל דבר שווה. פורטה זה שמינית איסר, איסר זה 1 חלקי 24 מדינר כסף, כסף זה 1 חלקי 24 מדינר זהב. למה חשוב לי לדעת כמה זה כסף בשביל פדיון הבן שנותנים לכהן? עכשיו אם זהב זה סכום משתנה, אז אתה לא יכול להגדיר כסף על פי סכום משתנה. כי יוצא לפי החישוב פה של המשנה, שפדיון הבן זה תמיד יהיה 4 חמישיות של דינר זהב. עכשיו אם הזהב עלה, אז יוצא שאני נותן יותר מדי לכהן, ואם הזהב ירד, יוצא שאני נותן פחות לכהן. אז חייבים לומר שהזהב, הערך שלו הוא קבוע. אז באמת שמע מינה שזהב זה טבעה. שמע מינה. ובכל זאת הגמרא מביאה עוד משנה, הפעם ממעשר שני, והפעם נראה שזה מחלוקת תנאים במשנה, האם זהב הוא טבע או לא טבע. יש דין שאסור לחלל מעשר שני מחוץ לירושלים על פירות, אלא רק על כסף, כי כתוב וצרת כסף. כלומר, מותר לחלל כסף שיש בו קדושת מעשר שני רק על טבעה, רק על מטבע, ולא על מטלטלין. עכשיו אומרת המשנה, לפי בית שמאי אסור לחלל כסף על זהב, ולפי בית הלל מותר לחלל כסף על זהב. מה המחלוקת בעצם? אז בית שמאי אומרים שאסור לחלל כסף על זהב, כי אמרנו שאסור לחלל מטבע על מטלטלין, אז כנראה שכסף הוא מטבע, וזהב הוא מטלטלין, הוא פירות, וזה אסור. ואילו לפי בית הלל, זה כמו רבי בצעירותו, שכסף הוא פירי, וזהב הוא מטבע, ולכן מותר לחלל פירות על מטבע. אז עד כאן בעצם הראיה לנושא שלנו. עכשיו, כמו שאמרנו, זה כל עניין יחסי, אז גם לפי בית הלל, שאמרנו שכסף נחשב פירות יחסית לזהב, אבל ברור שיחסית לפירות אמיתיים, אז כסף כבר יהיה מטבע. אז פירות אמיתיים מותר לחלל על כסף, כל שכן שמותר לחלל אותם על זהב. מה עם בית שמאי? בית שמאי שאמרו שאסור לחלל כסף על זהב, כי כסף זה טבע וזהב זה פירי. האם הזהב הזה יחסית לפירות אמיתיים עדיין יהיה פירי או שלא? אז בזה נחלקו ריש לקיש ורבי יוחנן. לא ברור מי אמר מה, אחד אומר שהוא יגיד את זה אפילו בפירות אמיתיים על זהב שאסור לחלל, כי זהב הוא ממש פירי, ממש מטלטלין, ודעה אחרת אומרת שרק כסף על זהב אסור, אבל פירות על זהב כן מותר, כי יחסית לפירות, זהב גם הוא נחשב מטבע. לסיום החלק הזה שואלת הגמרא, אם נגיד שבית שמאי אמרו שאסור אפילו בפירות ממש, למה המשנה אמרה שבית שמאי אוסרים כסף על זהב, שיגידו אפילו פירות על זהב אסור, שזה יותר חידוש? עונה הגמרא, שהחידוש הוא לבית הלל, שאז היינו חושבים שבית הלל רק חולקים על פירות על זהב, אבל בכסף על זהב הם יסכימו שאסור. כמה שמלן שבית הלל מתירים אפילו כסף על זהב, כי לדעת בית הלל, הזהב הוא מטבע והכסף הוא המטלטלין.